ובכן, ימי 17 בתמוז, או יום 17 בתמוז, הולכים ומתקרבים. ואנחנו צריכים לדעת כמה וכמה עניינים ששייכים לנו. קודם כל, הימים הללו שהם מ-17 בתמוז והלאה, זה ימים שצריך זהירות בהם, על שם הפסוק, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כלומר, מצר מכאן ומצר מכאן, 17 בתמוז מכאן ותשעה באב מכאן. בימים האלה האדם צריך להפחית בהנאות העולם. לכן זה כואב מאוד שאנשים יוצאים לטיולים דווקא בימים האלה. שיש בו דעת ילך או קודם או אחר כך. כי אלה ימים שהם לא כל כך טובים. צריך בהם שמירה יותר משאר הימים. בפרט שאנחנו רואים גם בלי זה. יש כל מיני עניינים לא טובים שקורים מדי יום ביומו, מדי פעם בפעם. צריך זהירות. הזוהר הקדוש כותב שכל הצומות האלה שגזרו הנביאים זה מקורו בזוהר, הדרשה הזאת, על הפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. תיבת עת, אומר הזוהר, זה בהיפוך תשעה באב, שעתיד להפך לששון ולשמחה. גיד, הוא אומר, זה ראשי תיבות של שלושת הצומות. גימל, זה גימל בתשרי, צום גדליה. יוד, עשרה בטבת. אחר כך, דלת, זה צום הרביעי, שהוא 17 בתמוז, והוא גם כן יוצא גימטריה גיד. ואחר כך, יוד גימל מגיד, זה תענית אסתר. אז זה בא לרמוז שאלה הימים לא אוכלים בהם, שעושים בהם תענית. ושמע דבר נוסף, הזוהר כותב מה הסוד, אז מה זה, בגלל שיש לי פה רמז, אני יכול למצוא עוד רמזים דומים ואולי יותר מעניינים. אלא, הוא מבאר, שידוע לפני שהמלאך נאבק עם יעקב, לא היה אסור לאכול את גיד הנשה. זה אחד מהלווים שבתורה. אבל מתי נתקן הלו הזה? התורה צוותה? אז, לכן התורה אומרת, על כן, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. אז נמצא שהוא שגרם, זה מה שגרם את מה שהיה. אז מה הסוד? מה הקשר? אומר רבי שמעון כך, יש שסה מלאכים, 365 מלאכים, כנגד שסה הגידים באדם. באדם יש רמח איברים, ושסה הגידים זה לא עצמות, זה צינורות או כל מיני גידים שעוברים מהמוח אל כל הגוף. והאדם עובד, זז, נע, פועל על ידי הגידים שהם עובדים בו. והגידן זה הוא גיד הנשה. הוא נמצא, מחבר את אזור החזה יחד עם הברכיים. והוא מסולסל בעיגול בקשר. ולכן גם היום כשעושים ניקור, זה קשה לנקר אותו. יש כאלה שזורקים את הכל. כי הוא אסור וגם השומן שלו אסור. אז מוציאים את זה. אז זה גיד הנשה. זה כנגד סמכמם. סמכמם, השר של אובמה, הוא היה מלאך טוב, כמו כל המלאכים הקדושים. אחד מ-365, כנגד 365 גידים. וכשהוא שנאבק עם יעקב אבינו, ויעקב אבינו ניצח אותו, מה הוא עשה? כדי לנקום, הוציא את הנשה, זה נשה ממקומו. פרק להוציא לו את עצם הקולית שקשורה שם, והיה צולע על ירחו, עד שזרחה לו השמש, וחזר לאתנו יעקב אבינו. אז זה אגיד אנשי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו 365 בשנה יום, שהם לפי ימות החמה. כולם היו בסדר. תום נהיה יום אחד, שזה יום תשעה באב, וכנגד גיד אנשי. ולכן לא אוכלים את גיד אנשי, ולכן כתב רבי שמעון, מי שאוכל בתשעה באב, כאילו אוכל גיד אנשי. כי מבחינה רוחנית, הוא כנגד זה. אז לכן, אומר, הזהיר שלא לעשות כן, שלהיזהר מגיד אנשי, להוציא אותו ממקומו, כדי שלא יהיה. ואם תהפוך אותו, יצא השנה. זאת אומרת, גידי השנה, הימים האלה בשנה, אסור לאכול בהם, ולא רק לא לאכול, אלא הכוונה גם להנות ולשמוח. למה? כיוון שבימים האלה יונקת הסתרה אחרה. ואם אדם שמח בהם, כגון לובש בגדים יפים, יוצא לטיול, אוכל בהם מעדנים, לא רק ביום הצום. זאת אומרת, בימים שמסביבם הוא נהנה בזה, ולא לוקח לליבו על מה ולמה אנחנו מתענים, מחזק את הסתרה האחרה, ואחר כך היא יכולה עליו. אז זה לטובת האדם, שזה שאנחנו בימים האלה נוהגים להיזהר ולשמור את עצמנו, ליהנות כמה שפחות. לכן מובא בהלכה, גם אם יולדת או אישה מנקת, וכן אישה מעוברת שמותר לה לאכול, בימים האלה, אני לא מדבר רק קיץ על תשעה באב, זה דין בפני עצמו. גדול הוא יום חורבת אלוהינו. חורבן אלוהינו זה קשה מאוד. אבל שאר התעניות התירו למעוברות ומניקות לאכול, אבל לא יאכלו מעדנים. לא יחפשו כל מיני דברים ממתקים ועניינים מתוקים כמו יום רגיל, אלא קצת פחות יעשו מה שפחות. עכשיו יש שאלה עוד הלכתית, זה מעשה שולחן ערוך. שולחן ערוך כתב כשאדם בהלכות תענית, כשאדם קיבל עליו תענית, אפילו תענית יחיד, למשל הוא נדבה רוחו מחר לצום, אז מה הוא עושה? היום במנחה הוא מקבל עליו קבלת תענית, ואם לא במנחה אפשר משך היום. מדוע? גמרא שם דנה מתי קבלת תענית. מחלוקת רב ושמואל, האם צריך בשעת מנחה ממש, זאת אומרת בתפילת מנחה, או די בשעת מנחה. להלכה נפסק שגם בשעת מנחה מקבל תענית. נפקא מינה, הוא עוד לא התפלל מנחה, הוא מפחד שהוא ישכח לקבל, אז כעת שעת מנחה הוא אומר שהוא מחר בתענית. או התפלל מנחה ושכח, ועדיין שמש זורחת, יכול לעמוד ולומר, הרי הוא מקבל תענית למחר. בהרהור יש מחלוקת.
זה בתענית יחיד?
כן. בהרהור יש מחלוקת. דעת רבנו תם, שבהרהור מועיל. אם חשב. אבל מרן לא הסכים, מרן אמר רק אם חשב באמצע העמידה. זאת אומרת, בין ברכה לברכה, חשב שהוא יצום מחר, הוא אומר זה מועיל. כיוון שהוא באמצע התפילה, אז זה מועיל. אבל דעת רבנו תם, אפילו ירהר סתם. מועיל. בכל אופן, מתי חלה התענית? התענית הזו לא חלה רק מעלות השחר. אבל יש אבל אחד גדול, שאם הוא הולך לישון, למשל, ערב 17 בתמוז, יוצא מוצאי שבת, והוא מוצאי שבת אכל סעודה רביעית, הוא הולך לישון, הוא נרדם, עכשיו הוא קם אחרי שעה, שעתיים, וצמא, או רוצה לאכול עוד משהו כדי להתחזק, או שכח איזה תוספת, תוסף תזונה, כל מיני צבעים יש להם, אז הוא שכח. לפי ההלכה אסור לו לאכול. ברגע שהלך לישון, חלה עליו התענית. מה יעשה? לכן צריך לומר בפה, לפני שהוא הולך לישון, בלילה שלפני התענית, אני לא מקבל עליו את התענית, אלא רק מעלות השחר. ואז גם אם ישן, יכול לאכול מתי שירצה. מה רוצה כבודו? שאל! לא אותך מטום כמו מבועל. עכשיו תגיד לי, בצום גדליה או ב-17 בתמוז הוא יגיד מזמור לדוד והוא מותר יהיה לו לאכול? מה זה 1-800? תענית יחיד. תענית יחיד. אבל אתה אומר מה הוא צריך, אז אני אסביר לך למה הוא צריך. זה גמרא מפורשת, מסכת תענית דף י"ב. גמרא שואלת עד מתי אוכל ושותה, שיבה הגמרא עד שעלה עלות השחר. זה דברי רבי. אבל רבי אלעזר, אתה יודע מי זה רבי אלעזר? הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שמעת עליו? וואו. אז רבי אלעזר אומר, עד קירות הגבר, עד שהתרנגול צועק קוקוריקו. מתי הוא צועק, אתה יודע? מתי? עד השחר. בחצי הלילה. תרנגול שחור, תפתח זוהר, לך לך, דף צדי ג', והוא אומר, תרנגול שחור יודע לכוון, לכוון את שעת חצות. אז הוא מתחיל לצעוק. בא אביי ואומר, תשמע, כל זה מדובר שלא גמר את צעודתו. זאת אומרת, הבן אדם הזה כל כך עייף, שבוע לישן, בא לבית, ואשתו הכינה לו איזה חצי תרנגולת, ועוד רבע כבש בצד, הוא יושב, אוכל, 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 נרדם. אז הוא באמצע הסעודה. מה הדין? אז יש, רבי אומר, עד שעלה עד השחר, ורבי לעזר אומר לו, עד קירות הגבר. אבל אם גמר ועמד, אסור לו לאכול. אז הגמרא דנה אם סילק את השולחן או לא סילק את השולחן. בזמנם היו נוהגים לסלק את השולחן, כמו בסעודה, לגבי להביא אחר כך מיני מתיקה או מיני פירות, מעדנים. אז זה הסדר. והגמרא ממשיכה שמה. נים ולנים, תיר ולתיר, דקרמו לבענה, ולידע דורי סברה. לסיכום, שלוש שיטות יש בפוסקים. שיטת הרעבד, הוא אומר, אם גמר את הסעודה, זה הפסק. אפילו עוד לא ברווקת המזון. כך אומר הרעבד. הרן והראש סוברים שכך סובר הריף, כך מפרשים. את דעת הריף, זה לא נחשב להסק עד שילך לישון. אם נרדם זה הפסק, ככה הם סוברים. אבל הראש אומר דברי הרעבד זה חומרה יתרה ולא ככה. אז בא הרב המגיד ואומר שזה לא תלוי בסעודה אלא תלוי בשינה, ולכן צריך להיזהר. בפרט שהרמב״ם כתב שכל תענית שאוכלים בה בלילה, בין תענית ציבור, בין תענית יחיד, עדיין יכול להמשיך לאכול גם אחרי ברכת המזון. והוא ממשיך ומאיר, והוא שלא ישן. זאת אומרת, אם ישן, כמרנו. ולכן נתנו תקנה חכמים שיעשה תנאי ויאמר, וכך בא מרן השולחן ערוך בסימן תקסד תף קוף סמך דלת. כותב מרן השולחן ערוך שלפני שישן יגיד תנאי, אם אני אקום באמצע, כי בזמנם ישנים תחילת הלילה, אז תראה לך זה תענית טווילה ארוכה. אז הוא מתנה, אם אני ארצה בלילה לקום, לגמוע ביצה, לשתות מים, לעשות קפה, אני יודע מה, לאכול איזו עוגיה בטעם חמאה, וכן על זה הדרך, אני מותר לי לאכול, יגיד, לא יגיד מה. לא צריך לגלות. יגיד הכל, ואז זה מועיל.
כן.
כן, יש לוח. אם לא, תשאל את שמעון, מי יגיד לך? כן, 72 דקות זמניות. יפה אמרת. שכוח. אז עכשיו, הוא אומר 90. אתה רואה? אתה עושה כעת וכוחים. כן. עכשיו, לפי הזוהר, זה בעיה קצת. המקובלים היו מחמירים. למה? הזוהר בפרשת ויקהל כותב על הפסוק לא תאכלו על הדם, לא תאכלו עד שתתפללו עד דמכם. נפקא מינה אומר הזוהר, מי שישן בלילה, קם בחצות ללמוד, אסור לו לאכול. אפילו לא בתענית, סתם בלילה. למה? כשהוא ישן, רוח טומאה הייתה עליו. נטל ידיים, הלכה רוח טומאה. אבל בדם שלו יש רוח טומאה, ואם הוא יאכל, הדם שלו יהיה נחש. מפחיד. אז המקובלים לא היו אוכלים. אבל מי שחדש וכדומה, אז זה אפילו תנאי לא מועיל לו. והרב חידה העריך בזה. בספרו יוסף אומץ, כתב על זה באורך, שלא מועיל תנאי, ואנחנו נוהגים כדברי הזוהר, ויש מחמירים, וכדומה וכדומה. אבל בכל אופן, בגלל התענית, יש מקום להקל גם לשיטת הקבלה, בעיקר לגבי שתייה. אפילו תה או קפה וכל שכן מים, גם אם ישן יכול לשתות. כי אחרת לא רצינו ידן ורגלנו. קורה הרבה פעמים שבן אדם הולך לישון בלילה, סתם לילה, לא תענית. הוא הולך לישון בלילה והוא קם בחצות, הוא רוצה לשבת ללמוד. אבל אי אפשר, צריך לשתות משהו. מחורף הוא רוצה לשתות איזה כוס תה, כוס קפה, ואם יש שם קינמון, ואני יודע מה, בקיץ הוא רוצה לשתות איזה גזוז, וזה אני יודע מה, והוא רוצה לשתות, מקום יש להקל, למה? כיוון שהזוהר אמר, מן דאכיל בלעצלותה. אז דקדקו בלשונו, שדווקא אם אוכל, אבל אם שותה, אין בכך כלום. אפשר להקל. לכן, אבל צריך לזכור את זה. מה? שביום התענית, בלילה אני עושה תנאי. מה אומר כבודו? מה יעשה? תראה, בן אדם זה בן אדם. הוא קם. הוא אומר, אני רעב. מה תגיד לו? מה תגיד לו? אחזו קורדיאקוס. מה תגיד? הוא רוצה לטעום איזה משהו. חסר לו איזה משהו. הוא ישן בלי לגמור את האוכל, כמו שאמרנו. לכן תנאי מועיל. מרן השולחן ערוך כך כתב. שיעשה תנאי, ואז יהיה מותר לו לאכול. עכשיו, מה עם ימי בין המצרים? ימי בין המצרים, צריך לדעת שצריך להיזהר לא לסמוך בימים האלה. פשוט לא לסמוך. וגם מידת הדין לא עלינו. מה שקורה, ויש מזיקים, לכן צריך להיזהר. אפילו בימים האלה אתה רואה כל מיני תאונות משונות, כל מיני דברים, פטירות פתאומיות. הנה, אתמול בלילה היה גם כן. זה מקרה לא טוב. וכן אז זה הדרך. אנשים מתים, אנשים זה, צריך להיזהר. עכשיו צריך להיזהר, הגמרא אומרת, וכך נפסק בשולחן ערוך, שצריך להיזהר, יש כתב מרירי. נכון? איך כתוב בפסוק? כי הוא יציל לך מפח יקוש. נו, ואחר כך? מכתב ישוד, ישוד הוא שודד. מתי? בצהריים. מה זה נקרא צהריים? גמרא אמרה משעה רביעית עד שעה תשעית. מה זה שעה רביעית תשעית בשעון שלנו בערך? זה יוצא בערך מ-9 בבוקר או נגיד 10 בבוקר למקלים, עד 4 אחר הצהריים. מה יש בשעות האלה? לא ללכת לבד במקום שאין אנשים. זאת אומרת, בעיר אין שום בעיה. למה כל הזמן יש עוברים ושווים? אבל במקום מנותק, חוץ לעיר, אסור. מה יעשה אדם שנוסע ברכב בכביש בין עירוני? כיוון שיש מכוניות עוברות ושוות, אם מאחריו, אם מלפניו, או בנתיב הנגדי, אין בעיה. אין חשש. אבל אם הוא הולך למקום, משל שביל צדדי, באותה שעה ייקח איתו מישהו, או לא ילך בשעה כזאת. זה כל הימים, מ-17 בתמוז, כולל יום 9 באב, זה 22 יום. צריך להיזהר, שלא ילך. והגמרא מביאה כמה מעשים, נורא והיום. הגמרא מתארת, שאני אקרא לכם את לשון הגמרא. תראה כתבי אבו, זאת אומרת שני סוגים. אחד מקמת טהרה לפני הצהריים, הם עושים משמרות גם. ואחד מבטר טהרה, זה אחר הצהריים. זאת אומרת, אחד לפני חצות, אחד אחרי חצות. כתם מרירי שמו מחזקי כדה דקמחה. הוא מצוי בין כדי הכותח. היה להם מין מאכל, שזה כותח הבבלי, היו אוכלים אותו, כמו דייסה כזאת. הוא היה יושב בין הקדים שם. ומה היה עושה? דבטרתי הרע, כתב ישות צהריים. וזה יותר מסוכן. יש לו קרניים של עז. ראית פעם עז? אבל עז עצבני ראית? לא ראית. אוי ובוי. מסכן מי שעומד מולו. והדר וכנפיה, זאת אומרת, הוא זז כמו נפה, והגמרא מבארת על אביה, אביה בעצמו. היה הולך, אתה שומע, אתה לא מקשיב לי. אביה היה הולך בדרך. והיה איתו רפפה מצד ימין, ורב הונה ברד רב יהושע מצד שמאל. ראה את כתב מרירי בא ממול. זה היה בימים האלה. מה עשה? ובא לצד שמאל, הדרה לרב הפפה לסמלה. לקח את רב פפה ואמר לו תלך מכאן, הוא לא אמר לו למה, ואת רב הונה ברד רב יהושע החליף אותם, אותו לקח לצד ימין. אמר לו, אז רב פפה הבין שזה בגלל השד הזה. אמר לו, למה אתה עליי אתה לא מפחד, לקחת אותי לצד שלו, מה קרה שלקחת אותי לצד שלו? אמר לו, אני ראיתי ברוח הקודש שעתה כמלאך, אתה, הוא לא יכול להזיק לך. אבל רב הונה לא הייתי בטוח, לכן את רב הונה הבאתי לכאן, ואותך הבאתי לפה, בך הוא לא ייגע. זה דברי הגמרא. אחר כך, מה אומר, מה רוצית? אז מה אם היו שלושה? לא הבנתי אותך. מי אמר לך שניים? אין בעיה. מאיפה אתה הבאת את זה עכשיו? מאיפה? זה הגמרא מדברת בלילה. בלילה. ומי שהולך לבד במקום שאין אנשים. אז הגמרא אומרת, אחד, נראה לא מזיק. שתיים, נראה ולא מזיק. שלוש, לא נראה ולא מזיק. אבל ב-17 בתמוז, הוא השם יצילנו. מה יש לו? אבל אין לך נשק נגד שדים. זה נשק מיוחד, אדוני. זה לא מה שאתה חושב. ואל תעשה מזה צחוק. הנה, אני אקרא לך עכשיו. עכשיו אני אקרא לך, רק הוא עצר אותי באמצע. אז הגמרא אומרת, מה דמותו של השד הזה, כתב ישות צהריים, רבנן אמרי, שד הוא. ולמה קרא לכתב? דהו ביזה סוגיה דיומה. זאת אומרת, הוא מגיע לבוז, לבזוז, בעיקר בצהריים. מן רשהון דארבע עד סופהון דתשע. זאת אומרת, זה השעות שאמרנו. בלוי אמר, דו בזיז סוגיה דתהרה. מן סופהון דארבע עד רשהון דתשע. אז הם מתווכחים אם זה תחילת שעה רביעית או סוף שעה רביעית. אז אנחנו מחמירים. ולא שולט לא בצל ולא בחמה. עכשיו זה הנס. אם אתה הולך בצל, אין לך בעיה. אתה הולך בשמש, אין לך בעיה. אבל אתה הולך בתפר שבין הצל לחמה, שם בדיוק הוא נמצא, תיזהר ממנו. ראשו דומה לעגל, אז שתדע, שתזהה אותו. ראשו דומה לעגל, אתה מכיר איך נראה העגל? לא יודע. בקרן אחת יוצאת בתוך מצחו והוא מתגלגל ככד, זאת אומרת הוא עגול, הקרן יוצא ועושה כזה עיגול, זה אומר תיזהר ממנו. ואז הגמרא עוד ממשיכה ואומרת, השם ישמור, שהוא כמו מפלצת, יש לו עין גדולה באמצע הלב, אל תפחדו, אם בלילה תחלמו אותו, תגידו לו מקטר רשות צהריים, הוא יברח. ואז הוא אומר, אם הוא רואה מישהו בן אדם ובן בהמה, אין לו חיים לעולם, שם הצילן. ולכן, זה הזהירו, גם היום שהוא לא נמצא, אבל זה שעות שהן לא טובות. לכן נזהר בצהריים, הוא כתב הרמב״ם, לא יקו התלמידים בימים האלה. לא תן מכות, אפילו בצחוק למישהו, אתה לא יכול לדעת, תתן לו איזה מכה, ותפגע בדיוק בעין, או תפגע באיזה מקום רגיש, והוא ייפצע, יקרה לו משהו. זה לא אתה, זה השד בא, אתה הקטע, ובא השד וגמר את העסק. לכן, צריך לשמור ידיים בכיסים. לא, שטיות. סתם המציאו לכם דברים, ואלה שהמציאו הם עברו איסור גמור, כיוון שהגמרא מביאה את העניין הזה של ארבע תקופות בשנה, והיום חלה תקופת תמוז, ובין תקופה לתקופה יש סכנה, דיברנו על זה גם אתמול, ובכוונה לא הזכרתי, והפוסקים כתבו שאסור לפרסם, מדוע? שאם אדם יודע, זה יכול להזיק לו. אפילו הדמיון יכול לפעול. ומי שלא יודע, ואפילו שתה, אומרת הגמרא, שומר פתאים השם. זה שדיברנו אתמול, רבי דוד אבו דרהם, הוא הביא את כל הסדר, והטעמים, מה יש בכל פעם ופעם, כמו היום, זה היה שמשה רבנו יקרא את הסלע, וזבו מים, זה הכל. אבל לא צריך לפחד ולא צריך לחשוש מכלום. סתם, יש אנשים שזה הזה שלהם לעשות רעש, לעשות רוח. אין להם מעברר, אז הם עושים... לא, אבל רק שאלות רציניות, בבקשה.
מותר להזכיר את השם שלו בלילה?
מה מותר? אתה יכול להזכיר אותו 300 פעמים. איתך הוא לא יתעסק. מה רצית פה לשאול? מי רצה לשאול? כן. לעבור דירה. השאלה למה? הכל תלוי באדם. למשל לפעמים, בוא אני אתן לך דוגמה. בן אדם עשה חוזה ולא שם לב. והחוזה נגמר ביום זה וזה. זה יוצא בין המצרים או בתשעת הימים, שזה יותר חמור. בתשעת הימים. עכשיו, על כל יום שהוא מעכב, כנס 500 שקל. המסכן הזה אין לו אפילו 50 שקל בכיס. אז זה הפסד ממון. אז הוא מותר לו לעבור. לא, שהוא לא עובר בשביל הכיף, הוא עובר בשביל שלא להפסיד כסף.
אחרי ראש חודש מותר?
אחרי ראש חודש. ברוך תהיה. הנה שם היה עכשיו התעורר. כן, אז מה למדנו עכשיו? מרן כתב, צריך להיזהר ב-17 בתמוז עד שעה באב, לא ללכת יחידי, מ-4 שעות עד 9 שעות, כך כתבו גם שאר המפרשים והפוסקים, גם אמרו שיש סכנה, לא יקה, אפילו ברצועה, אפילו בכל דבר אחר, כיוון שיש בזה סכנה בדבר העניין הזה, ולא כדאי להיכנס לדברים שהם ספקות. אחרי זה, יש בזוהר אומר שאם אדם מתפלל, אין לו מה לחשוש מהם. אומר, ומתי יתפלל? בערב בעיקר, לפני הערבית, אומרים פסוק, והוא רחום, יזהר לומר, והוא רחום יכפר עוון, אומר זה סמך מים, שהוא הנחש. ולא ישחית, זה המשחית. והרבה להשימה פה, זה אף. ולא יעיר כל חמתו, זה חמה. הם ארבעה. אומר, אתה אומר את זה, בערב אתה מכניע אותם. ממשיך רבי שמעון ואומר, וכמה מלאכי חבלת על יד מניו, אל תחשוב שהם רק ארבע. הם ארבעה ראשי אוגדות. יש להם מיליונים של חיילים. שבע אינון ממנן ותליין מניו 70. ולכל רקיעה ורקיעה אינון מקטרגין. ותליין מניו 70,000 ריבו. אתה יודע כמה זה 70,000 ריבו? אלף ריבו זה 10 מיליון. אלף ריבו זה 10 מיליון. 70 כאלה 700 מיליון. הבנת? יותר, כמעט כמו הסינים, יפנים. וממשיך רבי שמעון ואומר, ואם צלותה סנקה שלמה, אם אתה תתפלל שחרית, תשמע, בעיתופה דה מצווה, אם תלית, ותפילין על רשי, ובדרועה, יתמר ואון יפול מצידך 1,000, ובזכות תפילין דה רשעה, וראו כל עמי הארץ, כשם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך. אומר רבי שמעון, הם רואים שם השם על ראשו של האדם, נופלים ומזדעזעים. הבנת? לא אתה תפחד בהם, הם מפחדים מהצל שלך. לכן, אומר יזהר האדם בימים האלה גם, שיהיה לו תלית גדול, ויהיה לו גם תפילין, ויכוון בהם, ולא יחשוש משום דבר אחר, שהם לא יכולים להזיק לו כלל. גם הרב ראשית חוכמה כתב, שאצל האבות הקדושים הזהיר אותם הקדוש ברוך הוא, לך מי בו בחדריך, סגור דלתיך בעדיך, כי צריך בימים שיש סכנה לא להתעורר. מה פירוש? זה ימים שיש להם רשות להסתובב בחוץ. אז למה לך להתגרות איתם? למה לך? שב ותשמור על עצמך. אז לכן אומר גם ציווה הקדוש ברוך הוא את אבותינו, הראיה, אומר הרב שית חוכמה, בליל פסח, שיצאנו ממצרים, עלה לשימורים. אבל מה אמר? ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? היה משחית מסתובב, שלא יהיה איזה תקרית, מי יודע מה. היה שם משה, היה מתעסק איתו, מושך לו באוזן, ואז מי יגמור איתו עכשיו? לכן צריך זהירות. לכן, אז אם כן, אלה גם צריך להיזהר גם בלילות של הימים האלה. שם הביא הזוהר עוד, שיש לילי רביעיות ולילי שבתות, שכתוב בגמרא, בתענית, שאדם לא ילך יחידי. בליל שבת, יש הרבה, הולכים לו בקשות, הוא הולך לבד. לא טוב. אם יש פנסים ברחובות, זה מועיל. מה שהוא אמר מקודם, יש איתו, כך איתו פנס. אז העירייה, ראש העיר, שם פנס, אבל אם הפנס יתקלקל, מה עושים? בשבת, מה תיקח פנס? צריך להיזהר. לכן אומר להיזהר, ומה יש שם? ליל רביעי שולט שבתאי, ליל שבת שולט מאדים. ואלה שני כוכבים שליליים. ואפילו שאנחנו לא מפחדים מכוכבים, אנחנו מעל המזל, אבל בלילות האלה, כיוון שנתנו להם רשות, לכן האדם ייזהר מהם שלא זה. אומר הגמרא, ומה יעשה אדם שהוא נקלע למקום כזה? שמע מה אומרת הגמרא, שבעה קולות. מה שבעה קולות? שמזמור לדוד עבור הרי בנהלים. כל אדוני על המים, כל אדוני בכוח, והדר, משורר הרזים. שבעה קולות, יאמר את כל המזמור הזה, יגיד אותו במנגינה, אז הוא יזכור טוב. ולא יזיקו לו.
אבל... כבודו קורא לספר נחמה ציון החדש?
הישן.
לא, החדש.
לא, זה ישן. זה הכל מותק מהמדרשים הישנים.
למי שמעוניין, אשריך.
עכשיו אומר, יש להיזהר בימים האלה, בפרט בשעות האלה, שלא יכה את חברו, לא יכה את תלמידיו, כמו שהגמרא אמרה, שיזהר בזה שלא יעשה כך. עכשיו יש עוד מנהג, שבימים האלה יש היו נוהגים לצום. אנחנו דור חלש, אבל מי שמלמד לרבים, או פועל שעובד אצל בעל הבית, והוא יצום ולא יעבוד נכון, זה לא טוב. יש בגמרא במסכת תענית בתלמוד ירושלמי. רבי יוחנן היה נשיא של ארץ ישראל. האמורה, תלמיד רבנו הקדוש. אז הוא היה מסייר כל פעם. לא יושב בבית שלו ובאים אליו. הוא בעצמו הולך לראות מה קורה. היה הולך יום אחד, הלך יום אחד לאיזה כפר בגליל לבקר שם. שאל, יש פה תלמוד תורה? אמרו לו, כן. נכנס לראות. ראה, תלמידים, בן פורת יוסף, 40-50 אנשי הכפר, שהם לומדים, והמורה מלמד אותם. אבל ראה את המורה, ככה, תעבן, עד שמוצאים מילה, אז הוא שואל את האישם של הכפר, שליבא אותו, למה האיש הזה נראה ככה, הלשלוש? אמר לו, זה צדיק גדול, איש קדוש, הוא צם. מה? הוא צם? קרא לו מהר. אמר לו, בוא תשב לאכול. אמר לו, לא, אני קיבלתי תענית. תורך, אמרתי לך, תאכל. אם לא, אני כעת זורק אותך הביתה. מיד ישב, אכל, ואמר לו, אסור לך לעשות תעניות. זה לא תענית ציבור, היה עושה תענית יחיד. היה צם כל יום, שני או חמישי, וכדומה. ולכן כתבו הפוסקים לפי זה, זהר התלמיד חכם, שהוא צריך ללמוד תורה, כותב הרב חידה בברכי יוסף, לא יעשה חומרות ולא יעשה תעניות וסיגופים, כי לא ייתכן שהוא לא יתבטל מהלימוד, כי המוח לא יכול לעבוד טוב כשהוא בתענית. תעניות של ציבור זה הכרח, מה נעשה? אבל סתם תענית שהאדם מקבל על עצמו כדי להתזדקך, להתקדש, אז תלוי מי. יש אנשים שיש להם כוח. מסופר על החתם סופר, עליו השלום. שמעת עליו? גאון אדיר. לפני 170, 180 שנה נפטר. והוא היה חולה בסוף ימיו. הלך לבנים, ולחתרים, ולנכדים. היה לו הכתב סופר, חתן סופר, כולם היו, הביא אותם. אבל הם תקשיבו, אתם רואים את השולחן הזה שאני לומד עליו? כן. איך הוא? בסדר? כן, מה הרב רוצה שנחליף? אומר, לא, הוא בריא, הוא בסדר. תסתכלו מה אני עושה. עשה כך, ושבר השולחן. אמר להם, אם אתם יכולים לעשות כמוני, אז תצומו. אתם לא יכולים, אל תצומו. צום ניתן לאנשים גיבורים. כותב את זה בנו. אומר כך לימד אותנו, אבא, לפני פטירתו. אז אומר מכאן אדם ילמד, הטעניות שאמרו זה רק לאנשים שיש להם כוח, והוא המוח שלו חזק, הוא בריא, ויכול, היו אוכלים מדי פעם בפעם, פעם ביממה, אוכלים איזה אוכל ככה טוב, בריא, גם הכבשים היו בריאים, לכן אז זה הדרך. אז היה אוכל, ביצה אחת אדם היה אוכל, וואה, שואג כמו אריה שעתיים. היום איפה? הוא אוכל ביצה, הוא יכול לדבר גם. התרנגולת מדברת במקומו. לא יכול. אז אין כלום. לכן צריך זהירות. גם הרוקח, הרוקח היה מהראשונים. גדולי בעלי התוספות. מהרבני בעלי התוספות. כותב שתלמיד חכם אסור לו לשבת בתענית שהוא ממעט מלאכת שמיים. בגלל זה הוא לא לומד טוב, בגלל זה הוא לא מכוון טוב בתפילה, הוא לא יורד לעומקה של ההלכה, ולפעמים כותב כל מיני דברים, מחליף דבר ודבר. לכן אומר, יותר טוב מהתעניות, יעשה לו יום אחד, תעני דיבור, לא ידבר עם אף אחד. כך כותב הרוקח. יושב לו בבית המדרש, וישב ילמד איזה מסכת, באופן רצוף, בלי להפסיק באמצע. זה הדרך, וזה היה גם רבי אשתורי הפרחי, בעל הכפתור והפרח. כותב שאדם שהוא יש לו רעב או יש לו צער, לא יכול לכוון את השמועות ולעמוד על התורה. שוכח איזה דבר, או מדמה דבר שהוא לא דומה לדבר אחר. ואכן אמרו בגמרא, קודם שאדם אוכל ושותה, יש לו שתי לבבות. זאת אומרת, אולי ככה, אולי ככה. אתה שואל אותו הלכה, אומר, אז הוא רוצה להתפטר ממך, אומר שזה מחלוקת. ככה הוא אומר, אבל אחרי שאכל, אין לו אלא לב אחד. זוכר טוב את הלימוד, ואז הוא שנאמר, ואיש נבוב ילבב. אז זה... לכן האדם על ידי זה נעשה יותר חזק ויותר בריא, ויש בזה עריכות גדולה עוד, גם רבנו הארי ועוד, ולכן אדם ייזהר בכל זה. עכשיו, המנהג היקר שצריך להיזהר בו מאוד, תיקון חצות. יש לנו בלילות האלה, מאחרי י"ב לחודש של סיוון, אומרים תיקון חצות. גם כל הלילות שבין המצרים, תיקון חצות. ולמדנו פעם כמה, וצריך לחזור על זה, תזכיר לי. צריך לחזור לאנשים, להסביר להם מה המעלה של תיקון חצות שאדם אומר. נמחלים לו כל עוונותיו. זוכה שבניו יהיו תלמידי חכמים. זוכה שתפילתו תהיה נשמעת. זוכה אחר כך לשבת בגן העדן עם הצדיקים והחסידים. כמה מעלות יש למי שקם או אפילו ער, היה ער בחצות ואומר תיקון חצות. עכשיו בימים האלה מ-17 בתמוז, זה יוצא מיום ראשון י"ח בתמוז עד ערב תשעה באב, עד יום שישי, הוא צריך להגיד כל יום בצהריים בחצות היום, מה? 12:45 זה הזמן של חצות היום. זה לאורך כל השלושה שבועות שמעון מאשר. 45 זה לכל הדעות בכל חלקי הארץ חוץ מכפריסין, ולא בלימסול ולא ביוון. כל המקומות פה, למעשה יש הרבה פוסקים שכותבים שהולכים לפי ארץ ישראל, גם אפשר. אז 12:45 יושב באיזה מקום נמוך, על איזה מדרגה, דרגש, אבל לא על הקרקע ממש, ישים איזה חתיכת שטיח קטן, או איזה, אני יודע, מגבת, יושב, ולאט לאט יחשוב רגע, לא ישר יתחיל, ירכז את המחשבה שלו, מה קורה איתנו, למה יש כל כך הרבה צרות, למה ככה ילדים מתים, נדרסים, טובעים במים, זקנים מתים ברמינן. הנה הזקנה הזאת מסכנה, ברחה הזעקה, היה הזעקה לפני שבועיים, אתה זוכר? בדרום, ברחה מסכנה הלכה, נפלה, שבועיים שכבה חולה, היום נפטרה, הלכה לעולמה. וכן על זה הדרך, ואתה אישה צדקת. אז כל מיני מקרים, אתה רואה מקרים לא טובים. פתאום אתה שומע זה חולה, פתאום אתה שומע זה קורה לו איזה מקרה, וכן על זה הדרך. יחשוב על זה. מה זה הצרות האלה? אם היה המשיח ובית המקדש היה בנוי, כולנו היו בריאים, לא היה קורה אסונות. תראה, רבי חיים פנאצ'י היה לפני 150 שנה. הוא כותב בספרו כף החיים שלו, כותב, תדע שאצלנו באזמיר היו יושבים כל יום בצהריים, היו באים כל הזקנים, אחרי שאוכלים ארוחת צהריים, היו באים בית הכנסת. יושבים, לומדים זוהר. לא מבינים מילה. ויש להם ספרי זוהר, כל אחד באותו דף, כל אחד קורא עמוד. וצ'ה. וצ'ה זה פנים. פנים, עמוד אחד קורא. גמר, אפילו באמצע הפסוק, הוא צועק עליו, זה כבר על זה שבא, הרם קורא. וככה עד מנחה, פנים מנחה וערבית, הולכים הביתה. אומר, אז היו הרבה, היו אומרים, מה עושים הזקנים האלה? 30-40 זקנים, יושבים, קוראים זוהר. אומר, אתה יודע מה זה היה? אף אישה לא ילדה לפני 9 חודשים. לא היה הפלות, לא היה אדם שכאבו לו השיניים, לא היה אדם שסבן וסחרחורת, לא היה אדם שהיה צריך משקפיים, לא היה צריך אוזניות, לא היה צריך מקל. כולם היו גיבורים, גיבורי חיל, והאריכו ימים עד גיל 90 ויותר, והיו חזקים עד יומם האחרון. למה? לימוד הזוהר הזה, היו לומדים, היו זה, מגן על כל העיר. והיום איפה אנחנו? לכן צריך להיזהר. גם תיקון חצות, זה מציל, מגרש כל המזיקים. למה? רק הוא רואה השטן שאתה יושב ואומר תיקון חצות, אם תזכה, תוריד איזה דמעה או שתיים על חורבן בית המקדש, תזכור. איך שהם, מה הם עשו לנו? גלויים באו גויים בנחלתך, תימוית אחל קודשך, אחרי זה אומר, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היה אתה ירושלים שממה. יגיד את זה ככה עם כל הלב, בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללוך אבותינו. תחשוב רגע איך היה יום כיפור בבית המקדש. פתאום הכל עולה בלהבות, היה לי שריפת אש. שפקה. מחלים לו כל עוונותיו. ואין לו שום צרות. אז האדם זוכה. אומר אפילו את הקטע הזה, גם כן טוב. עכשיו מה, בימים האלה צריך גם בצהריים. עד מתי? עד שקיעת החמה. בראבו עליק. למה אני זוכר שהייתי ילד, אז היה בבית הכנסת, היו מתפללים פלג המנחה, ומסיימים בערבית, כולם אוהבים ללכת הביתה מוקדם ככה. אחרי ערבית, אבל עדיין שמש, כולם יושבים על הארץ, היה חזן מנגן להם על נערות בבל, והבבלים יודעים איך לזה, ויודעים גם לבכות, והיו בוכים, אומרים את זה, יש היום אומרים גם עוד פרקים, יש, רק זה, יוצאים את החובה כדי שילמדו ויתקנו הכל. ככה היו עושים. אז לכן צריך להיזהר, לומר אותו. אתה אפילו נמצא בפקק, נגיד, אני לא צריך לשבת ברצפה. ונזכרתי שלא אמרתי היום תיקון חצות, וואה, אתה יושב בפקק, תגיד, הנערות בבל, שם שבנו, גם בכינו. שים לך קלטת של הנערות בבל, אם אתה מפחד שלא תשכח. או תתאה, או תדלג איזה פסוק, ותגיד אותו. וגם טוב. עוד מעט, עוד מעט, חכה. קודם נעכל את זה. כן? אז זה יושבים על שטיח או כל דבר שמפסיק, אמרנו, וגם היו נהגים לומר אחרם שתי קינות. זה לא חובה, אבל זה היה המנהג. לכן היו אומרים, קול ברמה, נשמע ברמה, קונה מציון המהוללה. השבתי ימים, אחרי זה אומרים את הקינה, על היכלי אבכה יומם ולילה. זה אומרים אותו ביום תשעה באב, בפתיחת ההיכל. אז זה שתי הקינות האלה, אחד מהם כתב אותם רבי חיים הכהן, מארם צובע, בתלמידו של רבי חיים ויטל. היה מקובל גדול מאוד. טור ברקת כתב ספר על כל השולחן ערוך. מה בעין? איזה גאונות ואיזה חוכמה ואיזה עומק. אז היו אומרים את שתי הקינות האלה, ואחר כך הולכים לעסקים שלהם. היה עד היום, אני חושב שעד היום, היה בשוק מחנה יהודה, אני זוכר, הייתי ילד, איזה יהודי אחד שכחתי את שמו עליו השלום, היה מסתובב בכל הסמטאות של השוק, רבע שעה לפני, צועק תיקון חצות. וכולם היו הולכים שם לתוך השוק הקטן, הצער, היה להם שם יושבים, היה מסדר להם איזה שרפרפים וכיסאות, מחצלות, כולם היו יושבים, עוזבים את הבסטות, מכסה את המשקל, יענו עכשיו לא עובדים, יש הפסקה, הולכים לשם, וגם מס הכנסה לא היה מגיע אז. היו הולכים, יושבים שם, קוראים את תיקון חצות כולו, ואחר כך חוזרים לעבודה. ככה היה, גם פה בשוק הבוחרים, ככה היה. אבל היום איפה עוונות הרבים, עד שאתה רואה אותם. יש בשושנים לדוד, גם פה. פה עושים. איפה? בחוץ. כזה מקום קטן? מה אתה אומר? וואי, הנה הוא הביא לי נר. רק תיקון רחל, אבל עוד שתי קינות. אם כבר אתה עושה רק, אתה צריך גם שתי קינות, יחד איתם. כך כתב גם הרב חידה. כך הביא בשם הגדולים, כותב שבארץ הקודש, בני בין המצרים, בבית הכנסת הגדולה שבירושלים, זה רבן יוחנן בן זכאי, היו מתאספים כולם, ומקוננים ובוכים בכל יום, וכמה פרישות היו נהגים. גם הרמז, עליו השלום, רבי משה זכותה, הכותב, היו מרבים בבכייה כל יום אחר חצות, ואומרים, על נערות ועוד שתי קינות מעוטפים. היו עוטפים את עצמם בתלית כמו אבל, והיו אומרים את כל זה כדי לעורר את הרחמים. ועוד, בהרבה ספרים זה מופיע, בכל המדינות של ארצות המזרח, היו ככה נוהגים לעשות, בעיקר בטורקיה, יוון, בבל, גם בתימן, והרבה מדינות. ככה היו עושים והיו. אבל תיקון לאה לא היו אומרים. בלילה אומרים תיקון רחל ותיקון לאה. גם נצח מזכיר לבני קורח, כי היה תערוג על אפי כמים וכדומה וכל זה. עכשיו, למה זה אחר חצות? הסיבה שבית המקדש נחרב בשעה הזאת. כי ניסו הגויים ביום תשעה באב, מה שניסו לעשות ולשלוח אש במקדש, לא הצליחו. הגיעה שעת חצות וקרה מה שקרה מניין, הגמרא דורשת על הפסוק, אוי לנו כי פנה היום, כי נטו צילי ערב. אז זה היה אז, וכתוב הפסוק, בא נבוזרדן רב טבחים, עבד מלך בבל, ירושלים, וישרוף את בית השם. לא בית המקדש שאנחנו בנינו, זה בית של הקדוש ברוך הוא. אז שרף אותו, לכן אנחנו עושים את זה בחצות היום. ברוך הבא הרב, נזכה לנחמה בקרוב, בניין בית המקדש. אז מה רציתם? נר, לכבוד רבנו חיים דלה רוזה. אני אספר לכם סיפור שתדעו מי היה רבי חיים דלה רוזה. קודם כל, מאיפה יצא השם דלה רוזה? זה דל, רגע, דל רז. דל רז הוא זה, זאת אומרת אנחנו דלים ורז, ורז וסוד יש בזה. ושילב את זה עם שם הוויה. דלת ויוד מהוויה. למד וכה מהוויה. הכך רש עם וו של הוויה. עוד זן עם ה. אז נהיה דילה רוזה. וגם תראה, יש הרבה משפחות של עתיקות עד היום, אפילו בדרום אמריקה, שזה מתחיל בדילה. דילה. אלה יהודים. יש שם יוד כבבקה. היו עושים שילוב. אז עשה כך. והוא היה, הוא בא מסלוניקי, הגיע לארץ ישראל, וישב ללמוד תורה יחד עם הרשש. והוא היה מספר שתיים שלו. והיה חריף מאוד. ענק בתורה. ידע כל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ש"ס שלם עם ספרי הקבלה, ספרי רבנו הארי. היה פעם אחת, יום שישי אחד, זה המעשה, כתב אותו הרב חידה בספר ברכי יוסף בהלכות שבת. שם הוא דן שמותר הרי לחלל שבת להצלת נפשות. פיקוח נפש דוחה שבת. אז הוא דן, האם זה רק ברפואה טבעית או גם רפואה סגולית. כלומר, יש לי סגולה להציל את החולה. אז הוא כותב מה היה המעשה. ביום שישי אחד, הרשש נודע לו ברוח הקודש שהגויים זוממים על ישראל, איזה השם ישמור. התנפלות בכמה כפרים ורוצים להרוג יהודים, חס ושלום. מה עשה הרשש? ישב לפני התפילה, מנחה, צריך להתפלל ערב שבת. לפני מנחה ישב ועשה כוונות וקרא לרבי חיים דלה רוזה, אמר לו, תעזור לי. אמר לו, אני לא, הוא פחד. רבי חיים דלה רוזה היה ענוותן. אמר לו, לא, הרב לבד יכול להסתדר איתם. חסל אותם. בינתיים באו אצל הרשש, יש אמא אחת מהעיר העתיקה בצעקות. מה קרה? הילדה שלה עצבנית, רבו איתה, ותמיד השטן עושה צרות בכניסת שבת. בא השטן, שיגע את הילדה הזאת, התקוטטה עם אמא שלה, לא פחות אלא יותר. היה להם בבית בקבוק של סם המוות ברמינן, לקחה, שתתה אותו. אז היא באה רצה מהר לרב. אז לא היה לא בתי חולים, ולא רפואה תחופה, ולא רפואה איטית, כלום. מה יעשו? אז באו להרשש. הרשש היה עסוק בלבטל את הגזרה. בינתיים, עד שביטל את הגזרה, די, התפללו מנחה, קיבלו שבת, ומה עם הבחורה הזאת, הנערה הזאת, הייתה בגיל 15, בתו שנים, כך כותב הרב חידה. והנה ראו בה בתקה מיטה. התחיל להיות לה כל מיני שלפוחיות בגוף, והתנפחויות וכל מיני סימנים, שזה עוד שעה, שעתיים, השם ישמור. ויסורים. מיד הרשש פלל ערבית, מהר רץ הביתה, שבת! הוציא קלף מהארון ואת הדיו, וכתב קמיע. ביום שבת. עכשיו צריך לכתוב את זה בכתב אשורי, זה דאורייתא. כתב, ואמר להם למחוק את זה בתוך המים, ותשתה את זה. מחקה במים, שתתה, הקיעה את כל הרעל, חזרה לחיים. כותב הרב חידה, בקטע הבא, והיא בבוקר, ולעזה עליו כל המדינה, כל ירושלים ירש, איך חילל שבת? אמר להם, מה, אני מסכים כמו הרמב"ן והרשב"א, הם סוברים שמותר לעשות סגולה רפואית שהיא סגולית, רפואה סגולית, להציל נפשות. כמו שרפואה טבעית, גם זה רפואה סגולית. והרב חידה מתחיל לפלפל שם. סוף הוא כותב שאנחנו סומכים על רבנו פרץ וכו'. קיצור, אז הוא אמר לרבי חיים, ביקשתי מרבי חיים, שיעזור לי ולא רצה לעזור לי. אם לא היה עוזר לי, הייתי גומר והייתי מיד כותב לה את זה עוד לפני שבת. אז עכשיו מה היה עם רבי חיים? רבי חיים היה לו חבר שהיה גר באיטליה, איטלקי. והוא לא הכיר אותו בכלל, רק דרך מכתבים. ומי זה היה? רבי שלמה מולכו. הנכד של רבי שלמה מולכו שהרגו אותו מה שמם וזכרם האיטלקים. והוא נקרא רבי שלמה מולכו בעל השמנים. כתב הרבה ספרים, שמן זית זך, שמן המשחה, שמן טהור, ועוד ועוד, איזה 5 ספרים, כולם שמן, שמן, שמן. אז הוא רבי שלמה מולכו, היה שם, היה שולח לו מדי פעם כמה לירות בשביל שיחיה. יהיה לו מה לאכול, הילדים שלו, אשתו. לא היה להם לאכול פה, עוני מרוד היה. הלו הגאון חידה יצא לחוץ לארץ לאסוף כסף. קיצור הדברים, הוא ישב, זה היה שולח לו. יום אחד יש מכתב שלו, הוא כותב לו, שמעתי שיש לכם באיטליה יצא כלי מורה השעות. זאת אומרת שעון. והוא מעורר, אפשר לכוון אותו, והוא יעורר אותי בלילה. כדי שלא ישן כמו חמור. עכשיו דיברנו על תיקון חצות. ולא שהוא היה חסר שלום, הוא היה ער כבר ב-11 בלילה, היה ער. היו ישנים בתחילת הלילה, 8, 9, 2, 3, וקם. אז כך הוא כותב לו, אנחנו שלחנו את השעון הזה. והיה שמח, שס ושמח, לא בשביל שהשעון ישן. אז תאר לך כמה קדוש היה, וצדיק וחסיד, ועוד מעשים מאז שעשה דברים נוראים. הוא רבי חיים דלרוזה. אז היום הפטירה שלו,